בשיעור פרשת השבוע שלנו השנה, חטא אייר, פרשת בהר. אני רוצה להתעסק בנושא שידוע ומוכר לחלק מסוים מהיושבים כאן, לפחות אולי לרובם שמעו את המושג הזה. ואני רוצה להתחיל איתכם בקריאה של כמה פסוקים בפרשה. אולי זה יישמע נדוש, כי כבר בטח שמעתם על זה, אבל בואו ננסה לראות עוד זווית נוספת. אומרת התורה בפרשת בהר, ממש בתחילתה, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. כמו שאמרת נכון, שנת השמיטה, שנה הבאה, שנה הבאה זו שנת שמיטה. לא ניכנס עכשיו ללכות שמיטה, אולי בעזרת השם בשנה הבאה נלמד קצת בעניין הזה, אבל אני אומר רק במאמר מוסגר, שבשנה הבאה בעלונים של השבתות של הכיתה יש בכל אלון ועלון מאמר או התייחסות לשמיטה בדברי הרב, כי יש לספר לרב, סליחה, ספר שנקרא שבת הארץ, שעוסק בענייני השמיטה, ומשם ציטטתי כל מיני מובאות ורעיונות לשנת השמיטה, כמו למשל, שכשנגיע בעזרת השם לכיתה י"ב, וזה יקרה מהר, כמו שאתם רואים, הדברים חולפים מהר, אז בעלונים של כיתה י"ב שכבר נמצאים, בכל שבת ושבת יש שם הלכות צבא. כלומר, הלכות שמושתתות על פקודות מטכ"ל ועל הלכות איך אדם שמשרת בצבא במסגרת ישיבות ההסדר, שנמצא בתוך התהליך הצבאי שלו, כבר ידע, יהיה לו רקע קודם בלימוד הלכות, הלכה למעשה כיתה לנהוג, אבל בואו נדבר על זה בי"ב, לא נרחיב את זה עכשיו. היום והשנה הבאה שנת שמיטה. ידועה השאלה, כששואלים רבותינו, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? כתוב פה, וידבר השם למשה בהר סיני לאמור, ומקבלים ציווי לשמיטה. שואלים, מה הקשר בין זה לזה? והלא כל המצוות נאמרו בהר סיני. אז למה להדגיש שמצוות השמיטה נאמרה בסיני? מה המיוחדות? אלא, אומר רש"י, מה השמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, כלומר כל הפרטים וההלכות שקשורות בהר סיני ניתנו לגבי השמיטה, כך כל המצוות כולם, כל הכללים וכל הדקדוקים של איך מקיימים את המצוות ניתנו בהר סיני. זה ככה פחות או יותר דברי רש"י. ואני רוצה יחד איתכם להתבונן קצת יותר. צריך להבין למעשה מה התורה רוצה ללמד אותנו בכך שהיא אומרת שכל המצוות כולם, כולל הפרטים, ניתנו בהר סיני. שאלה ראשונה שאפשר להעלות, מה זה משנה איפה הם ניתנו? אם הם ניתנו במראה, כמו מצוות השבת, פעם ראשונה, לפני הר סיני.
מתי, כדלת מתי הם נאמרו?
תאריך הכרונולוגי אולי הוא חשוב, אבל הוא לא משנה את המהות. וכי מה לי ההבדל בקיום המצווה אם היא ניתנה בהר סיני או בשנה ה-40?
כי בהר סיני זה שנה
שני. לא, ממש לא. אנחנו מחויבים למצוות, כולם, כל המצוות שניתנו על ידי משה, שנאמר, תורה תיבה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, זה לא משנה באיזה זמן. זאת אומרת שסדר כרונולוגי אולי הוא חשוב בשביל אנשים שעוסקים בכתיבת אירועים בסדר הכרונולוגי. אבל אנחנו מכירים את הכלל, שאין מוגדר מאוחר בתורה, כלומר התורה לא דווקא מחויבת לכתוב את הדברים על פי סדר האירועים. אלא לפי סדר אחר, ענייני או רעיוני. ועוד, צריכים להבין מדוע התורה בוחרת במצוות השמיטה כדי ללמד על כל שאר המצוות שמתנו בסיני. תיגע במצוות שבת ותגיד מה מצוות השבת ניתן בסיני, כל המצוות ניתנו בסיני.
שבת זה בכל מקום צריך לקיים, נראה לי.
יפה, רעיון יפה, ישר כוח, רעיון יפה, שבת, אולי דוגמה שמצאת פתרון למה. כי אתה אומר שבת מקיימים בכל מקום, שמיטה רק בארץ ישראל. יפה, ישר כוח. בוא ניגע במצווה אחרת. מצוות תפילין. אתה תגיד לא כולם מקיימים נשים פטורות, טוב. בוא ניגע במצווה שכולם מקיימים. למשל? לא. לא, בואו ניקח משבת כולם מקיימים בכל העולם, אוקיי, נכון, בואו ניקח מה שאמרת, מצוות שבת כולם חייבים לקיים, יפה, בואו נבחר מצוות השבת ודבר השם למשה בהר סיני לאמור ששת ימים תבוא ועשית כל מלאכתך ובמשיך שבת השם אלוהיך, ואז יגידו מה שבת בסיני, כל המצוות בסיני. למה התורה בוחרת דווקא בשנת השמיטה, שהיא כמו שאמרת, היא רק חלקית, היא רק בארץ?
הרב,
אבל
גם שבת
בארץ
זה לא שבת
בסיני,
זה שבת בארץ, זה אמרו.
כן, אבל אז, למה היא לא נבחרה כמייצג את כל המצוות, כמו שאנחנו רואים על שמיטה, שמייצגת?
יש לו פה שאלה, בגלל זה.
מה השאלה?
למה דווקא שמיטה
מפורסמת בארץ? זה מה שאנחנו שואלים, זו השאלה שלנו. אבל אנחנו שואלים למה דווקא שמיטה, תבחר במצווה שכולם צריכים לעשות ותלמד ממנה על הכל.
מה זה בוחד ומה?
מה?
שמיטה דווקא בגלל שהיא
החלטה לא הבנתי. זה שמיטה ואומרים שהשמיטה מייצגת את כל המצוות כולם. שכמו שהשמיטה ניתנה בהר סיני, כל המצוות ניתנו בהר סיני.
הרב, שאפילו הדבר שזה קצת...
אוקיי, עוד רעיון. אבל בואו ננסה רגע להתבונן. אנחנו כולנו יודעים ומבינים, ואולי אפילו למדנו, שהתורה בנויה ומורכבת מהלכות ומצוות שנאספים זה לזה לגוף אחד שנקרא תורה. המושג תורה זה מלשון הוראה, היא מראה איך צריך לפעול. זה המילה תורה. כלומר, אם זה ההבנה והידיעה מתוך הסתכלות, חיבור של מצוות ומצוות 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 שיוצאות מתוך התורה, הופך לאריג מבנה שנקרא ספר המצוות. התורה היא כולה ספר מצוות, היא לא ספר היסטוריה, היא לא ספר בספרות, ואין מטרת התורה לספר לנו סיפורים כמו על האבות או כמו מה עשו במדבר. כן? הסיפורים שמלווים לתורה, אנחנו מוציאים משם הלכות, מצוות, חוץ ממצוות שנאמרות כמו שהם באופן ישיר. לפי ההבנה הזו, אם נרד לשפה יומיומית, אנחנו נקרא אולי לתורה ספר החוקים. ספר החוקים. שעל פי החוקים הללו אדם יכול לחיות חיים שלמים, ואיך? כי הוא יודע במדויק מה הוא צריך לעשות בשני מישורים, בין אדם למקום, ביחס של האדם אל הקדוש ברוך הוא, וביחס של האדם לחברו. יש הגדרות מדויקות. אם כן, היות והתורה מורכבת על שני המישורים, כמורה, כמראה, כמכוונת לקו של בין אדם למקום ולקו של בין אדם לחברו, זה כל המצוות כולם, זה כל התורה כולה. אז אם כך, אפשר לומר שהמצוות או התורה באה ללמד אותנו איך אנחנו אמורים להתייחס אל המצוות. זה נורא מעניין, לא חשבתי לחבר בין שני השיעורים של מילות הראייה שדיברנו על מצוות, זה נאמר כאן, אבל זה יצא. זאת אומרת, שאם אנחנו מתבוננים בהבנה הזו, ואנחנו מסתפקים בזה רבותיי, זו הבנה קטנה וחלקית. מי שמסתפק בהבנה הזו, למעשה נמצא במה שמוגדר בחסידות, ובכל מיני זמרים, קטנות. זה חשיבה קטנה, זה ראש קטן, או בסלנג הצבאי, זה ראש סיכה. כמו סיכה למעלה, יש את כזה ראש קטן, זהו, זה ראש סיכה. מי שחושב שזו המטרה של התורה, כדי ללמד אותנו איך להתייחס על המצוות, שהם המערג, המופלא, המושלם, להוביל את האדם בדרכי החיים, זו מדרגה גבוהה? לא, זו מדרגה נמוכה. ולמה? כי התורה ידוע, מובא בחז"ל, שהתורה עצמה קדמה לבריאת העולם. ולמה? כי התורה הייתה הספר שעל פיו נברא העולם. זאת אומרת, שעל מנת שהעולם הזה יוכל להתקיים, לפעול וליצור ולהתקיים, צריכה להיות איזו תוכנית אב, תוכנית מתאר, תוכנית קודמת של האדריכל, של המהנדס, שהולך לבנות את העולם. וכמו שהאדריכל או מהנדס בונה תוכנית על הנייר, שבו הוא בודק חוזק חומרים, ובודק את כל מה שצריך על מנת שהבניין יעמוד, התורה קדמה לעולם. ומה שנאמר, הסתכל באורייתא, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם על פי הכללים שנכתבו בתורה, כדי שלעולם הזה יהיה קיום. כן.
בראשית ברא, אבל ברא זה בעבר.
כן, בוודאי, כי זה תיאור אחרי שהעולם נברא.
נו, אז זה אומר...
אבל יש... כן, הוא מתאר לך מה... אחרי, אבל מה התוכנית? לפי מה הוא ברא? לפי מה שיש בתורה, לפי מה שהתורה כותבת, מצווה ומתארת את החיים האפשריים בעולם הזה. תאר לעצמך שאני בונה תוכנית מהנדס של איזה בניין או חדר, ואני לא בודק חוזק חומרים ולא אכפת לי כמה ברזל וכמה בטון, ודבר הזה יקרוס.
וזה לא אותו דבר, אתה ואדם.
כן, לא, אנחנו נותנים בדרך המשל. העולם הזה צריך להתקיים. וצריך לבנות לו איזה מין תוכנית עבודה שתשמור אותו קיים. כי האדם, אנחנו יודעים, הוא הכוח שיכול להועיל הכי טוב לעולם, ויכול להשמיד אותו. ממילא, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. אם כן, מה זו התורה? התורה היא היסוד והשורש של כל העולם הזה. זהו. מסתכל בעולם, זו התורה. אני רואה את התורה. אני צריך לבוא ולבחון באמת בעין נקייה, בדעה צלולה, ברורה, איפה זה באמת בא לידי ביטוי. זה שאני לא רואה, זה לא אומר שזה לא קיים. זה אומר שאני חסר הבנה בתחום הזה. לא יודע איך לעשות את זה. ושאף אחד, חוץ מכמה בודדים, כמובן, באופן בידוע, בפשוט, אם אני לא למדתי רפואה, אז אני לא רופא עיניים, למשל. אבל זה לא מוריד מערכי, אני פשוט לא יודע. כי לא למדתי. זה לא שיש בי חיסרון. יש בי חוסר ידיעה. שאני יכול להשלים אותה אם אני אלמד. ממילא, כל דיני התורה, וכל המצוות שאנחנו רואים, הם ביטוי של התוכנית האלוקית, כמו שמובא בחז"ל, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. מה הוא אומר? ויאמר אלוהים, יהי אור. כלומר, התהליך הזה של התורה והמצוות הם הגילוי המאוד מאוד ברור לעיניים שלנו את רצון השם. כלומר, כל מצווה שאנחנו מקיימים, תראו זה מדהים, לארבע שורות שלמדנו במידות הראייה היום. כל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו למעשה מתחברים. למה? ליסוד הזה. ליסוד של הרצון האלוהי בבריאת העולם. יש ספר של הרב זצ"ל שנקרא אורות התורה, שם הרב כותב בפרק הרביעי, ואני מצטט. בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, כלומר מצווה מסוימת, אמירה מסוימת של התורה, יש, או במילים של הרב, זורח אור עליון בלתי מוגבל. המוסר האלוקי המוחלט הוא מתגלה מכל דין פרטי. בוא נגיד במילים שלנו, בכל נקודה, בכל מילה שבאה מן התורה, הלכה, מצווה, יש אנרגיה רוחנית כל כך גבוהה עד אינסוף. אם אני לא מרגיש את זה, לא רואה את זה, זה מוריד מהעניין? לא. אני לא רופא, לא למדתי רפואה. מוריד ממני? לא. אבל אני כרגע לא רואה, אין לי את הכלים לראות, כי לא למדתי להכיר את הכלים הללו. במעמד הר סיני, כל הדבר מעניין, מוכר וידוע. הקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל. עם ישראל כולו, ללא יוצא מן הכלל, מוצא את עצמו במצב שמיים. נביאים, כולם נביאים. לכן באמת מזה נגזר מה שהגמרא אומרת, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. אז אפי שאנחנו לא נביאים, אין לנו נבואה היום, אבל בכל זאת אבות אבותינו היו נביאים כולם. כלומר יש בנו כוח גנטי, רוחני, שמאפשר לכל אחד ואחד שירצה בזה ויעשה את ההכנות המתאימות לזה, והמציאות הרוחנית בעולם תאפשר נבואה, אז אתה תהיה נביא. מה פירוש להיות נביא? אתה תשמע את כל השם מדבר אליך. אתה תראה את ביטוי של התגלות השם מסביב, בעצמך במראה שאתה קם בבוקר. ותראה את עצמך ותראה את הקדוש ברוך הוא מדבר אליך דרך זה. אתה תבין. ברוך השם אני פרי, יש לי פרי, מה זה? אתה תראה את הכוח של הקדוש ברוך הוא בתוכך. היום זה קשה לראות. אבל אחד הדברים המופלאים שאנחנו אמורים לעשות יום יום, בוקר בוקר, מלמד אותנו להכיר בהכרה הזו. מה עושה דבר ראשון יהודי כשהוא קם בבוקר? עוד לפני שהוא מחויב בכל מה שלא יהיה. הדבר הראשון שיהודי אמור לעשות בבוקר כשהוא פותח את עיניו, מה זה?
בוקר.
לא. מה הוא אמור לומר?
תודה.
עוד לפני שהוא התחיל כלום. איזה דבר עצום זה. לומר תודה. למי? לקדוש ברוך הוא. תודה, מודה אני לפניך. על מה? שהחזרת בנשמתי. ושאני חי בכלל. ושברוך השם האיברים שלמים. מי שלא מאבד איבר מגופו, לא מבין את עומק המשמעות של הבריאות. ולכן, לאדם יש שתי אפשרויות. להכיר תודה ולהבין ולהתחבר באמת, או חד ושלום לא עליכם ולא על אף אחד, הוא עלול לאבד עבר כדי להבין כמה טוב היה כשהוא היה. למה צריך להגיע למצב הזה? לכן התורה שהיא לוקחת אותנו למעמד, לא, זה חוסר חשיבה. כלומר, במעמד העצום הזה, שמעמד הר סיני, לא רק הייתה פה הקבלה של הדרכות, הכוונות, מצוות, כי על מנת ללמד אותנו מצוות ודרך חיים בעולם הזה, לא צריך מעמד כזה נפלא. לא צריך. אפשר לצוות את עם ישראל בכל מקום אחר ממשה על מצוות נוספות, בלי קשר למעמד הר סיני. אם אני צריך ללמד את עם ישראל כיצד לחיות בעולם הזה, או במילים אחרות שמענו בשיעור הקודם, לתת לכל יהודי ויהודי מפת דרכים בניווט של העולם הזה, אפשר לצור עוד איזה מין מעמד ויקל משה ולהגיד ציווי, כל הציווי שבתורה. המעמד הזה של הר סיני מיותר, ואנחנו רואים שיש מעמד כזה. זאת אומרת, המשמעות של המעמד הזה בא ללמד אותנו משהו אחר. כן, מה רצית?
זה לא מיותר, זה מה שגרם לכל העם, כאילו שלום שהם לא, אם הם התכוננו אז משה יכול להגיד להם איך אתם מתכוננים, לפני שבוע אתם...
אני אולי מקבל את החלק הראשון, זה באמת לא מיותר, השאלה למה? כלומר, מה הרעיון המרכזי במעמד הזה?
אז הם לא יכולים להתווכח עם זה
ששאלה. לא מדויק, כי אנחנו ראינו בפועל שעם ישראל מאפשר או עושה עגל מתחתית ההר. כלומר,
וזה מה שנותן לשם את הזכות לכעוס
עליהם. אנחנו לא מחפשים את הזכות לקדוש ברוך הוא, או את האפשרות לתת לקדוש ברוך הוא לכעוס.
לא, אז לא היה לו על מה להגיד.
אוקיי, לא, אין הבדל. לא, אין הבדל. תראה, אתן לך דוגמה. יש הלכה בתורה שעוסקת בתחום של להוסיף או לגרוע. וידוע שלא מוסיפים על התורה, זה איסור בל תוסיף, ולא לגרוע להוריד מצוות מן התורה. יש דיון, מה קורה עכשיו, מחר בבוקר מגיע נביא. נביא, דוגמה, למדנו בספר מלאכים אצל אליהו. אליהו הנביא בונה מזבח, והר הכרמל. בירושלים יש בית מקדש פעיל. אסור להקריב קורבנות בחוץ. איסור. אליהו בונה מזבח בחוץ. מה זה בחוץ? מחוץ לירושלים, מחוץ להר הבית. בהר הכרמל. ומקריב קורבן עולה. איסור מפורש. ויורדת אש מן השמיים ומאשרת את זה. עולה שאלה איך אליהו הנביא יכול להרשות עצמו דבר כזה. וראינו חלק מהפרשנים שאמרו זו הייתה תפילתו. שלמרות שהוא עובר על דבר אסור, שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה. מזה למדו הלכה, שנביא יכול להוסיף או לגרוע מצווה מן התורה לזמן מוגבל בלבד. אוקיי? לא לאורך זמן. אם אליהו הנביא היה מוסיף מצווה, או גורע מצווה מן התורה והיה אומר שזה מעכשיו עצוב כל הדורות, היה דינו נביא שקר והיו הורגים אותו. כלומר, יש היתר לשעה, בתנאים מסוימים. זאת אומרת של המעמד הזה, של הר סיני, יש סיבה נוספת. כולנו יודעים שבהר סיני נוצרת מציאות חדשה שלא הייתה בעם ישראל שנים רבות עד אותו מעמד. המחלוקת והפירוד בעם ישראל החל מתי? מתי? כשהאחים מוכרים את אח. כאשר האחים מוכרים את יוסף. נוצר פירוד, נוצרה מחלוקת בתוך בית יעקב. שנמצאים במצרים, נכון שהצרה משכחת כל מיני דברים, אבל אף אחד לא מטפל במחלוקת הזו. אף אחד לא מנסה, אולי בשל קושי השיעבוד, לעשות שלום. מה שעושה שלום בין כל עם ישראל בתוך מצרים, יכול להיות על דרך סברה, זה האויב המשותף פרו. אבל בתוך תוכם, יכול להיות שהייתה מחלוקת. אנחנו מוצאים את זה ביטוי ממש מעשי, כשעומדים על הים, ואנחנו רואים דברי מדרש וחז"ל, שעמדו על הים וראו את מצרים רודף אחריהם, נחלקו ישראל לקבוצות קבוצות, כיתות כיתות, אלו אומרים נתקדם, אלו אומרים נחזור. אין אחדות. הפעם הראשונה שנפטרת המחלוקת ונוצרת אחדות בעם ישראל, בהר סיני, יפה. ויחן ישראל, ויחן לשון יחיד. פעם הראשונה מאז מכירת יוסף יש עם ישראל אחד, מחובר, כולם אחד. זאת אומרת, שהאחדות הזו, תחת הר סיני, במעמד הר סיני, באה לסמל מציאות של התייחסות. למה? למה שקורה בהר סיני. ומה קורה בהר סיני? עם ישראל מקבל את מה? את התורה והמצוות. זאת אומרת שדווקא במעמד הזה, עם ישראל מקבל על עצמו כאחד את התורה והמצוות. נעשה ונשמע, אמרו כולם. כל מי שמשתמט מהאמירה הזו, למעשה, משמט את עצמו ממה שאבותיו הסכימו לקבל. וגם אם נאמר שקיבלו בכפייה וידוע מסכת מגילה, חזרו וקיבלו בימי אחשוורוש כולם. זאת אומרת, אנחנו בוודאי היום מצווים לחלוטין לקיים את כל המצוות, כי כך אבותינו קיבלו. אם כן, שהתורה באה ואומרת לנו שכל המצוות כולם נאמרו בסיני, נשארת לנו עוד שאלה אחת לפתור. למה בסיני? משום ששם כולם היו אחד, משום ששם כולם הסכימו פה אחד לומר ואמרו נעשה ונשמע. אז נשארנו לשאלה המרכזית, אז אם כן, מדוע התורה בוחרת דווקא במצוות השמיטה כמייצגת את כל המצוות? שימו לב בפסוקים שקראנו, יש שני מופעים של שני מילים, שבת לשם. יש מופע ראשון, תסתכלו בתנ"ך, בפסוק ב' בסוף הפסוק, ושבתה הארץ שבת לשם, פעם ראשונה, ולאחר מכן בפסוק ד', ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לשם. פעמיים. כבר למדנו הרבה פעמים והזכרנו, כל מקום שיש לנו מילה מנחה, דיברנו על זה אתמול, כל מקום שיש לנו מילה, מילים שחוזרות על עצמם עם אותו שורש, המטרה היא העצמה, המטרה היא הגדלה, המטרה היא הדגשה של רעיון. כן, מה הרעיון פה? מה פירוש שבת לשם? בתורת כהנים לומדים מהפסוק הזה, שבת לשם, הכוונה היא לשם השם, לכבודו של הקדוש ברוך הוא. והדבר הנוסף, אני לא מבין מה הקשר בין שבת לשמיטה. שבת היא שבת. איך? אוקיי, רעיון יפה, רעיון יפה, יישר כוח. אתה אומר כל יום בשבוע כנגדה יש בשנה השביעית כנגד שבת. יפה, רעיון יפה. ואנחנו יודעים שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו נשמה אלוקית, אם נרצה להכיר בזה או פחות או יותר, יש לו נשמה אלוקית והיא תאורה, וזה מה שאמרנו בבוקר. הדבר הראשון שאדם עושה הוא מודה על הנשמה התאורה שנתת בי. ואנחנו אף פעם, מה שלא נעשה, לא יכולים לפגום בנשמה האלוקית לגמרי. זה לא ילך. זה כמו שיש גרעין של דבר שכל כך כל כך נוקשה שאי אפשר להזיק לו, אי אפשר. מסביב אתה יכול לגרום לכל מיני תופעות, אבל בגרעין עצמו אתה לא תפגע, הוא יישאר כמו שהוא. לכן אנחנו רואים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי. אמנם כל אחד ואחד מאיתנו יכול לשים על הנשמה שלו מה שבא לו, הוא יכול לשים עליה בגדים, לבושים, כיסויים מכל המינים והסוגים, כיסויים חומריים, כיסויים עבים, כיסויים אפילו שמנוגדים לעיקרון האלוהי של הנשמה. כל אחד יכול, אבל זה לא דרך האמת, זה לא אמיתי, כי הנשמה עצמה תישאר נשמה טהורה. שורש הנשמה תהיה טהורה כל הזמן. אבל השיעבוד לחומר הוא פועל, הוא מחזיק. מה עושה השבת? או מה תפקיד השבת בחיי יהודי? ששת ימים תעבוד. ששת ימים אתה עוסק בחומר בעיקר. שיעבוד לחיי החומר. אבל כשהרב כותב בספרו שבת הארץ בהקדמה על השמיטה, הוא אומר שהשבת שבה הנפש משתחררת מכבליה הקשים ומבקשת לה נתיבות עליונות וחפצים רוחניים כפי טבעה המקורי, כלומר בשבת באמת הנשמה האלוקית שלנו מבקשת, רוצה וצריך לתת לה שחרור מהשיעבוד. לכן בשבת יש איסור מלאכה. אתה לא משועבד לחומר, תתעורר. גם עם ישראל כעם, כאומה, יש לו נפש, נשמה אלוקית, נשמת ישראל. אבל מציאות החיים היומיומיים הממשיים, הן בכלים של אומה, שלטון, והן בכלים של פיתוח הארץ, הקמת יישובים, חקלאות, בניין, כלכלה, יכולים לגרום לשכחה של נשמת האומה. מאבדים את המרכזיות של עם ישראל והופכים את עם ישראל להיות חס ושלום כעם, ככל העמים. אם כן, מה באה שנת השמיטה לעשות? שנת השמיטה באה לפעול על האומה, על העם היהודי, כמו שבת על עם ישראל ועל כל יהודי ויהודי. בשנת השמיטה אין שיעבוד לחומר. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אין עבודה. יש הפסקה. הפסקה כדי להתנער משיעבוד הכבלים של החומר של שש שנים, לשחרור מהכבלים המעיקים הללו של החומר על הנשמה של האומה. לכן יש השוואה בין שבת לשמיטה. וזה מה שכותב הרב. וכשם שנאמר בשבת בראשית, שבת הראשונה, שבת לשם, כך נאמר בשמיטה שבת לשם. סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד, כמו שעם ישראל הוא מיוחד לתועלת ולרוממות אלוקית ועומק החיים. כך הארץ, ארץ הקודש, עם ישראל. כלומר, ארץ ישראל לא סתם עוד איזה ארץ כמו כל ארץ אחרת. היא ארץ השם. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה ארץ של הקדוש ברוך הוא, יותר מכל שאר הארצות. גם האחרות שלו בחזקה של טוב, יש לי נכסים. אבל יש לי נכס מובחר. יש לי עידית שבעידית, המעולה שבמעולים. חד. אנחנו אם כך למדנו שמצוות השמיטה היא מבטאת, מוציאה לידי ביטוי את החיים האמיתיים של העם בארץ, לא מתוך שיעבוד, אלא מתוך שחרור. אם אנחנו שאל, מדוע שנת השמיטה היא המייצגת, היא מייצגת בגלל דבר אחד, מרכזי, שגם כל מיני סיבות, אבל אם נתמקד במרכז, שנת השמיטה היא לא רק אמורה לשחרר את האומה מכבלים. שנת השמיטה באה ליצור קשר מחודש עם הקדוש ברוך הוא, כאשר זה בא לידי ביטוי בעם כולו. ולא ביחיד. כאשר אנחנו מדברים על קיום מצוות השמיטה כהלכתה, ושעם ישראל כולו מקיים אותו, אותה, זה החיבור מחדש למעמד הר סיני. ויחן ישראל שם כנגד ההר. אם כן, למה נאמרה פרשת השמיטה בהר סיני כמייצגת ולא מצווה אחרת? מצוות אחרות יהודי יכול לקיים. עם ישראל מקיים את כל המצוות כולם, בוודאי שמשפיע על העולם, על העם, אבל לא כמו מצוות השמיטה. כי זה פרטי לכל אחד ואחד איך הוא מקיים את המצווה. בשנת השמיטה יש עשייה או עשייה משותפת לכולם אותו דבר. שדך לא תזרע וחמך לא תזמור. כולם את אותה פעולה. אין פה איזה מין כוונה אחרת. אין פה אפשרויות לעשות דברים כך או אחרת. יש איסור זריעה ואיסור זמירה, זהו. יש עם אחד, מצווה אחת, שמחברת את כולם ביחד אל נשמת ישראל. לכן המצווה הזו מייצגת. מייצגת איך אנחנו אמורים להתבונן אל כל המצוות כולם. גם ביותה שמיטה, גם ביותה מקבילה, כמו שאמר אליהו, מקבילה לשבת, שבת בראשית. זו בחירת השמיטה כמייצגת את כל המצוות. זו האמירה של התורה. עם ישראל חייב להתאחד, להיות אחד, סביב שנת השמיטה, בשנה הבאה השמיטה. להיות מאוחדים ומחוברים, לשמור את השמיטה מדאורייתא. ולקיים כפי שרק אפשר יותר ויותר בכל עניין ודבר. כי זה החיבור שלנו מחדש להר סיני. זה החיבור מחדש של הקדוש ברוך הוא. זה חיבור מחדש לנשמת ישראל. והיא רצון שכמו שמצינו נאמר, שבגלל שמיטות שלא נשמרו גלו לבבל, 7 שמיטות, 70 שנה, כך נזכה על ידי שמירת השמיטה, כי הלכתה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.